טוב, פרשת פקודי. אז אנחנו בעזרת השם זוכים לסיים את ספר שמות. ברוך השם, ספר הגאולה בא לסיומו, כשבעצם כל החצי האחרון שלו עוסק בענייני המשכן. והפרשה שלנו, פרשת פקודי, חותמת את ענייני המשכן. מה העניינה של פרשת פקודי? בשונה מהקבלה בתרומת תצווה, זה היה תרומה, זה היה כלים. תצווה זה היה בגדים. בויקל פקודי זה לא בדיוק ככה מחולק. החלוקה היא לא כזו, אלא שבפקודי אנחנו רואים שהכל נמנע, הכל נמנע מחדש. התפקיד של פרשת פקודי, כמו שרבותינו מלמדים אותנו בתחילת הפרשה, היא המניין. היא לראות שהכל ספור, הכל מנוי והכל בא על מקומו. ולמה? למה צריך לספור? כי כיוון שמשה רבנו רוצה להסיר מהחשד של הציבור. משה רבנו, אומרים חז"ל, רצה למנות את כל הדברים, למה? כשחס ושלום לא יחשדו בו. האמת היא שאנחנו רואים שעם ישראל ומשה, יש הרבה פעמים שהם חושדים בו. חז"ל בכמה מקומות אומרים שהם חושדים, אומרים חז"ל בפרשת כי תישא, והביטו אחרי משה עד בואו או אוהלה, היו מסתכלים כמה עבים שוקיו, כמה רחבים מותניו, וכולי, הם היו דורשים למה, אמרו אולי בעצם ממנו הוא יתעשר, ממנו. וכמובן שזה לא נכון, זה פסול לך, חז"ל אומרים שהוא נתעשר מהקדוש ברוך הוא, זה היה העושר שלו. האמת שבאותו מקום ממש מבואר שהם חשדו בו בעוד דבר. הגמרא מספרת שהם חשדו מאשת איש, ככה הגמרא אומרת, והביטו אחרי משה עד בואו האלו, שמלמד שכל אחד ואחד היה מקנה בו על אשתו, ככה חז"ל אומרים במדרש. כנראה שהסיפור הזה שחושדים במנהיגים שלנו על הכל הוא כנראה היסטורי. תמיד אנחנו יודעים שלאורך כל ההיסטוריה כולה משה רבנו מסיים את תפקידו ואומר להם, את מי עשקתי, את מי רצותי, נכון? מה לקחתי ממכם? נכון, הקדוש ברוך הוא, משה מתוודה, אומר להם, מה לקחתי? שמואל, הנביא מסיים את תפקידו, קורא לכולם ואומר להם, לא לקחתי מאף אחד. משה רבנו אומר לו, חמור אחד מהם נשאתי ולא הראותי את אחד מהם. כל הזמן מנהיגנו עסוקים בחשבון נפש. חשבון נפש של מנהיג. זה בעצם כל הפרשה, כולנו של הפרשה, הפרשה שלמה שעסוקה בלספור ולמנות. וחז"ל אפילו מספרים שהיה בהם איזה חשד גם פה, שהם מנעו את הכסף, פתאום ראו שחסר כסף. וואה, משה, את מי יש להאשים? מיד מצביעים כלפי מעלה. עכשיו חשוב לי להגיד, אני לא עוסק בפוליטיקה, ממש. כלומר זה ממש חשוב לי, אני לא עוסק בפוליטיקה, אני עוסק בעיקרון. אנחנו עוסקים בתורה שהיא נצחית, בתורה שהיא לדורות. המטרה שלנו היא להתבונן בעצמנו קודם כל ולהבין מה אנחנו צריכים ללמוד, לא את ההשלכות הישימות של זה למה שכל אחד חושב לעצמו. עכשיו איזה ויכוח, חס ושלום, אנחנו לא מתעסקים בוויכוחים הזמניים, אנחנו עסוקים בנצח, בחיי הקודש. אז באמת המדרש מספר, המדרש בשמות רבה אומר, איש אמונות רב ברכות, אצלכם במקור מספר אחת, אתה מוצא כל מי שהוא נאמן, הקדוש ברוך הוא מביא ברכות על ידיו. מי שאינו נאמן ואץ להעשיר לא ינקה, זה פסוק. איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה, ככה פסוק אומר. אז איש אמונות רב ברכות, אומרים חז"ל, זה משה רבנו. איש אמונות זה משה שהוא נאמנו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו. אז זה איש אמונות, הוא עושה באמונה, נכון? ולא יחשבו איתם את הכסף, כי באמונה הם עושים. זה פסוק שחוזר על עצמו כל עשיית משכן ומקדש. זה כתוב בהפטרה שלנו, שקראנו על יהוידע, שלא יחשבו עם האומנים את הכסף, כי כשאומנים עוסקים בבית המקדש, הם עושים באמונה. לא היה צורך לחשבן איתם ולבדוק ולעשות דין וחשבון, הם באמונה הם עושים. אנחנו רואים בפרשה שלנו שלא ככה. זאת אומרת, אף על פי שיש אמונות רב ברכות משה רבנו, הוא כן צריך לבוא בחשבון. הוא כן עושה חשבון לעם ישראל. וחז"ל אומרים שהאיש אמונות, כלומר דווקא זה שהוא נאמן, זה מה שמכניס את הברכה למשכן. זה מה שמכניס את הברכה למשכן. ולכן אנחנו רואים שזה מאוד יסודי שכל חשבון, שכל עשייה תהיה בחשבון, בעצם בדין, בגילוי לב, בצורה גלויה, בצורה שתסיר את החשד מהמנהיג שנמצא בראשם. חז"ל עוד אומרים את זה על עוד דבר, בתחילת הפסוק, הרי כתוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר. על זה המדרש גם דורש, ואומר, דבר אחר, איש אמונות זה משה, שנעשה גזבר על מלאכת המשכן. שנו רבותינו, אין ממנים שררה לציבור בממון פחות משניים. יש משנה במסכת בבא בתרא, איך גובים צדקה. אז הגמרא במסכת בבא בתרא מספרת שאין גובים צדקה ולא עושים שררה על הציבור בפחות משניים. ולומדים את זה מפה, שהרי משה לכאורה היה גזבר לבדו. לא, ביד איתמר בן אהרון הכהן. אתה רואה שמשה רבנו שיתף איתו גזבר נוסף. למה? כדי שיהיה איתו נאמן, כי לא עושים שררה לציבור פחות משניים. הבעל התורים מביא את מדרש תנחומה על הפרשה שלנו. אלה פקודי מלא וב שפקד משה, לכל 600 אלף רגלי. כלומר, הגילוי דעת, התופס של הדין והחשבון, היה פתוח לכל 600 אלף, לכל 600 אלף ישראל. זאת אומרת, היה גלוי לכולם. זה פלא גדול. ולמה? שלא יחשדו שלקח מן הכסף. כלומר, כל זה היה דין וחשבון כזה גלוי, כדי שחס ושלום לא יחשדו אותו. ואומר הדעת זקנים, בעצם הדעת זקנים מסביר שכל זה כתוב בפסוק הראשון בפרשה שלנו. כי למה כתוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. הרבה עסקו חז"ל בכפילות, משכן, משכן העדות. למה? יש כאלה שהסבירו שזה אות לשתי מקדשים שנתמשכנו בעוונותינו, שזה המקדשים שנלקחו מאיתנו בעוונותינו, שתי המקדשות שחרבו, משכן, משכן העדות, משון, משכון. יש כאלה שדרשו, כל מה שדרשו, האורח חיים הקדוש אומר, שאלה פקודי העדה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, הוא אומר, יש לאדם הרבה כסף. הוא אומר, מה הכסף האמיתי שיש לאדם? הוא אומר, יש לך הרבה כסף, אתה מונה ממון, אתם יודעים, זה נוטריקון. נוטריקון, ממון, זה נוטריקון של המילה, מה אתה מונה? מה אתה סופר? סופר, סופר, סופר כסף. מה אתה סופר? אומר האורח חיים, אתה סופר הרבה כסף. מוישה, זה בדיוק שלך, וואי וואי, איך הגע, עשית תזמון מושלם, תראו מה זה. מוישה, זה לא היה מתואם רבותיי, מוישה הגיע עכשיו, אבל זה לא מתואם, תקשיבו טוב. תקשיבו איזה תזמון. אומר האור החיים על הפרשה, אומר, יש לאדם הרבה כסף, הוא סופר. פתאום באה התורה בפסוק הראשון, אומרת לך, תקשיב, אתה יודע מה נספר? אתה יודע מה נפקד? רק כסף שאתה נותן לצדקה, רק כסף שאתה נותן לגמילות חסדים לצדקה, אלה פקודי המשכן. אדם מונה, מונה ממון, אומר הזה נטריקון, ממון, מה אתה מונה? מה אתה סופר? זה לא באמת כלום. יש לך 10,000, מה זה שוכב שם 100,000, מה זה משנה? מה זה עוזר? זה לא כלום, אתה סתם סופר אותם. אתה יודע מה באמת נפקד? מה באמת נספר? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. איזה כסף מעיד עליך? מה שאתה עושה בצדקה, מה שאתה עושה בקודש. זה הכסף האמיתי, זה הכסף שנספר. בסדר? לא תיאמתי עם משה, בסדר? זה הכסף שנספר, הכסף שניתן וצדוקה, ניתן לתרומה, מה? כן, מחצית השקל, משמין על השקלים, הכל פה מסודר, אבל לא תיאמנו מראש, הכל בסדר. אז זה מה שהאור החיים דורש. אבל באמת, חז"ל דורשים, בעניין אחרי אנחנו הולכים לראות משהו נוסף. מה הדין של חשבון הנפש של המנהיג? אומר על זה, הדעת זקני מבעלי התוספות שהעדות, משכן העדות, זה בא ללמד אותנו משהו אחר. עדות, זה בא ללמד אותנו שמשה רבנו עדות למשה. זה מודגש פה לפניכם, שהיא עדות למשה. כי בשעה שחשדו שגנב שקלים ממלאכת המשכן, אמר להם משה, רוצה אני שיהיה המשכן עדות. כלומר, משה רבנו מבין שחושדים בו, בכל השקלים שהוא לקח, חס ושלום, שלא... אומר להם, אני רוצה שהמשכן יהיה עדות. מנו את הכסף ומצאו כמה שקלים שהיו חסרים. עד שמה שקרה, וחזרו ומנו ומצאו שהוסמו ברבין לעמודים. שמו את הכסף המיותר הזה שחשבו וחשבו שחס ושלום מישהו לקח אותו ברבין לעמודים. ודר איש למי והבלכה הייתה דיים, כך ראשי תיבות ויעלו תתוו ובין, כלומר תתוו יותר. ומיד נתן משה תתוו תשבחות לקדוש ברוך הוא, והן בהשתבח שיר ושבחה, וכנגדן תתוו בברוך ברוך שאמר, וכנגדן תתוו ובין באמת ויציב. אז יש לנו, אומר המדרש דבר פלא, שמשה רבנו זה כל כך העסיק אותו סוגיית החשבון נפש, כל כך העסיק אותו, שהוא היה ממש בלחץ כשחס ושלום מצאו שהשקלים חסרים. ואז כשפקדו את זה ופתאום מצאו את זה בבבין לעמודים, הוא אמר את מה שאנחנו אומרים, משתבח והתפר והתרומה והתנשא, נכון? כל התשבחות האלה שברוך שאמר ובהשתבח ובאמת ויציב ונכון, יש שם 15 ווים, 15 תשבחות, יש שם 15 ווים. זה אותם 15 ווים שבעצם הצדיקו את משה רבנו בחשבון הנפש שלו. גם האדר זקני מזכיר את הביטוי הזה שמשה רבנו מינה דווקא שתיים על הציבור כדי שאין ממנים שררה על הציבור. למה כל כך הרבה חשבון נפש? למה כל הזמן עם ישראל חושד? נכון, ליצני הדור היו מרננים, משה עשה ככה, משה עשה ככה. למה כל הזמן יש חשד? תמיד אנחנו מאשימים את המנהיגים שלנו, מצביעים עליהם באצבע, לא משנה מה, והם צריכים לעסוק בחשבון נפש. נו. אז האם בצלק אנחנו תמיד צריכים להצביע אל המנהיגים, להגיד להם, הלו, תעשו חשבון נפש, תראו לנו שהכל בסדר. מה היחס, כלומר, אני שואל מה בעצם, מה ההוראה כלפינו, עבורנו? מה אנחנו צריכים לעשות? מה יש פה שאלה, רבותיי? מה?
חשבון,
בלי חשבון נפש.
חשבון נפש עושים בקלות, אבל זה חשבון אמיתי.
טוב, זה חשבון, הרבה פעמים החשבון האמיתי הוא בעצם ביטול לחשבון נפש שהמנהיג צריך לערוך. יפה. אז באמת העל שלך הקדוש עוסק, מאיפה באמת צריך להגיע החשבון נפש הזה? מאיפה הוא צריך להגיע? האם הציבור צריך לתבוע אותו או לא? אומר העל שלך הקדוש, והנה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שראה משה ליצני דור מרננים, ששלח יד בנדבת המשכן, על כן נתן חשבון. אומר העל שלך הקדוש, לכאורה יש פה משהו מוזר. באים לצני הדור, מרננים, ומשה רבנו צריך לעשות עכשיו פרשה שלמה של חשבון נפש. למה? אומר יותר מזה. אומר עדיין מקשה, והנה עדיין קשה, למה קיבלו החשבון ממנו? זאת אומרת, למה הליצנים האלה הסכימו אחרי פרשת פקודי? שהרי מה הם יכולים להגיד? זה בכלל לא הכסף והזהב שנאסף, נאסף יותר. תמיד יש פיתחון פה לטוענים, נכון? לכאורה תמיד יש פיתחון פה, זה לא יעזור מה שאתה תעשה, תמיד אתה לא תצא בצורה נקייה. אז בשביל מה אתה עושה חשבון נפש? אז אומר פה על שלך הקדוש, למה אני עושה חשבון נפש? לזה אמר אשר פקד משה, על פי משה ללמדנו, כי גם שהציבור לא ירצו לקבל החשבון מראשים שבהם, הוא מעצמו יבקש ליתן חשבון, להיות נקי מהשם ומישראל. אומר העל שלך הקדוש, רבותיי, החשבון נפש זה לא בשביל הציבור. החשבון נפש זה גם כשהציבור לא יקבל אותו. גם אם אתה תעשה את הדפים האלה ותפרט, והם ימשיכו לצעוק, זה לא קשור. זה תנועת נפש של מנהיג. המנהיג צריך לעשות בתארה. המנהיג צריך לעשות את הדברים באמונה. החשבון נפש הוא לא בשביל הציבור, או לא בשביל הליצנים, כי הם ימשיכו להיות ליצנים. אומר העל שלך הקדוש, הם ימשיכו להיות ליצנים. חשבון הנפש הוא כדי שיהיה אמונה, כלומר שהמנהיג חובה כלפי עצמו, להיות נקי מהשם ומישראל. אבל הם לא יאמינו לי. לא משנה. זה תנועת נפשית שצריכה להיות למנהיג. למה? למה צריך להיות תנועת נפש כזאת למנהיג? שהוא חייב להיות נקי. הוא חייב להיות טהור. למה? הרי אם הוא יודע בעצמו שהוא טהור, והוא יודע גם שלא יאמינו לו, אז אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, אז בשביל מה אתה עושה את כל המאמץ? הרי לא משנה איזה מאמץ תעשה, בסוף לא יאמינו לך. ולעצמך אתה כבר מאמין. אז בשביל מה צריך את זה? מבינים את השאלה, רבותיי? זה לכאורה לא מובן הצורך פה בחשבון נפש. אז אומר על שלך הקדוש, כי זה בשביל להיות נקי מהשם ומישראל. ולמה? הרי בסוף, נקי מהשם, אני בכל מקרה נקי מהשם. מישראל בכל מקרה זה לא יעזור. אז מה זה? אז בשביל מה? אז פה אנחנו חוזרים למדרש רבה שאומר לנו, איש אמונות רב ברכות. מי שעושה בצורה כזאת, שאמורה לחולל טהרה, זה מה שישפיע את הברכה אל המשכן. כלומר, כשהעשייה שלך תהיה תאורה, כשהעשייה שלך תהיה נקייה, ככל שהיא תהיה יותר נקייה ותאורה, ותפעל ותשתדל למען שזה יצטייר בצורה נקייה, אף על פי שלא יקבלו ממך, זה גוף היביא את הברכה. ועל זה יש ספורנו מדהים. שהספורנו המדהים הזה שואל, איך יכול להיות שיש לנו שתי מקדשות, מקדש ראשון ומקדש שני, שהם היו כל כך קדושים, אבל שתיהם נחרבו על ידי האויבים שלנו, ונלקח ונגנזו הכלים ולא ניתנו לנו יותר. לעומת זאת המשכן נשאר לעולמי עד. המשכן נשאר לעולמי עד, תמיד הוא נכון. המשכן הוא נצחי, המשכן הוא תמיד. כמו שחזל אומרים במדרש, בגמרא במסכת יומא דף עין בית, עצי שיטים עומדים. מה זה עצי שיטים עומדים? אומרים חזל, שעומדים לעד ולעולמי עולמים. שמא תאמר, אבד זכרם ובטל סיכוים, תלמוד לומר, ויצף וכו', תעמודים, עצי שיטים עומדים. עצי שיטים הם עומדים לעד. למה? זה עכשיו אני הולך לספורנו. הספורנו אומר, אתם יודעים למה המשכן החזיק כל כך הרבה זמן? למה המשכן, בשונה מהמקדש הראשון 410 שנה, ובשונה בית המקדש השני 420 שנה, נפלו בסוף ביד אויבים? למה המשכן נגנז תמיד ונשאר לעולמי עד? איך אגב, אתם יודעים, כל מקום שנאמר נגנז, הרב מסביר, הרב בעיניה מסביר על התחש שהוא נגנז, ועל הקהלת שביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת או לגנוז את ספר יחזקאל, שם מסביר הרב בעיניה שלגנוז אין הכוונה לזרוק לגניזה. אנחנו היום כל פעם שאנחנו אומרים גניזה, מבחינתנו זה פח של ספרי קודש, נכון? מה זה גניזה אצלנו? מה זה גניזה? אצלנו זה הפח של הספרי קודש. זה לא הפשט של הגניזה. רבותיי, זה לא הפשט של הגניזה. כי איך קוראים לבית האוצרות של המלך? בית גנזיו של המלך. זה לא הפשט, חיישים להעיר פה על פשט ממש חשוב. כשאנחנו אומרים גניזה, אנחנו מתכוונים לפח של ספרי הקודש, לפח שהוא מכובד. זה מבחינתנו גניזה. גניזה שמבוארת בדברי חז"ל, זה דבר שיש לו אור אדיר, שאין לנו מספיק כלים להופיע אותו כעת במציאות. זה לגנוז. ראה הקדוש ברוך הוא אור שכל כך גדול, וגנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, שיש שפע של אור שאין אליו כלים, אז הקדוש ברוך הוא גונז אותו. מה זה לגנוז? זה לא לזרוק לפח של הקדושה, אלא זה הפוך. לשים את זה כי זה אוצר. אוצר, אוצר זה דבר שהוא בעצם, שאני לא יכול, אין לי מספיק כלים להתמודד איתו עכשיו. אני יודע שיש לו כל כך אור גדול. זה מה שחזל ביקשו לגנוז ספר קהלת חס ושלום. זה שלא שהיה להם אבא אמינא שקהלת צריך לזרוק אותו לפח, או יחזקאל צריך לזרוק אותו לפח. הם אמרו, תקשיבו, דבריו סותרים זה את זה, אנחנו לא יודעים, אין לנו מספיק כלים להבין את האור הגדול שבספר קהלת, או את האור הגדול שבספר יחזקאל, או את האור הגדול שבאור שנברא ביום הראשון, את האור ואת החושך שאותו גנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא. לפי דרך הזאת, נכון, יפה מאוד, ציפה לדבר מתי יתקיים. יש פה איזו ציפייה עמוקה, מתי המציאות תוכשר על מנת לקבל את האור הגדול הזה. ובאמת, הגמרא מספרת לנו, הגמרא מספרת במסכת סוטה, דף ת' עמוד א', זה בדיוק המקור שבואכה העמוד השני, דרש רבי חנינא בר פפא, מהי דכתיב רננו צדיקים בהשם לישרים נווה תהילה? אל תקרי נווה תהילה, אלא נווה תהילה. זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. דוד דכתיב תבו בארץ שעריה. משה דאמר מר, מי שנבנה מקדש ראשון, נגנז אוהל מועד. כרשיו, כרסיו, ובריחיו, ועמודיו, ועדניו. איך? אמר רב חיסדא, אמר רבי מתחת מחילות של אחד. זאת אומרת, אומרת לנו פה הגמרא הקדושה, שיש דברים שהם נווה תהילה. הדברים שעשה אותם דוד, דרך אגב לא כתוב פה שלמה, תבואו בארץ שעריה, זה שערים שכנראה היה להם דוד נגיע בהם. כלי שלמה ובקדש שלמה כן נחרב בידי האויב. הוא לא נגנז. רק השערים תבואו בארץ שעריה. תבואו בארץ שעריה שאין את שהשערים, הם תבואו ונגנזו, והאויב לא יכל לגעת בהם. אותו דבר על המשכן. המשכן גם הוא נגנז. לפי מה שאמרנו עכשיו, מה זה נגנז? מה זה נגנז? נגנז זה אומר שהאור הגדול שלו בעצם בבית הגנזים, והוא יבוא לעתיד. זאת אומרת, שאנחנו מצפים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אנחנו בעצם מצפים למשכן. למשכן. יש צד במשכן שהוא עליון יותר מהמקדשות. המקדשות עשויים מעצים ואבנים, אבל משכן, אומר הזוהר הקדוש, הוא מיריעות. הוא בבחינת אדם, ממש, הוא ממש כמו בבחינת אדם, ממש משול האדם. אבל הוא נגנז לעתיד לבוא. למה הוא נגנז? נכון, אנחנו שרים, איך אנחנו שרים, ידעו לך רעיון, אנחנו שרים בפיוט, ואל משכן שילה תשוב תעלני. נכון, מה משכן שילה תשוב תעלני? נכון? ואל משכן שילה, מה זה? למה? מה משכן שילה? אנחנו רוצים לבית המקדש השלישי. נכון. נכון, יהיה בית מקדש שלישי, זה בית מקדש שלישי. זה אותו אור של המשכן של הנגנז. האור הגדול הזה של המשכן, הוא נגנז, הוא נשאר. למה זכה דווקא המשכן? למה המשכן דווקא זכה שהוא יישאר בתארה לעולמי עד, והוא היחיד שיגנז, והוא היחיד שבעצם מעולם האויב לא ייגע בו? למה? למה הוא זכה? זאת בדיוק אותה נקודת טהרה שדיברנו עליה בהתחלה. החשבון נפש של המנהיג, הנקיות של משה, היא פעלה את טהרת המשכן. אותה נקיות נפש של משה רבנו, היא פעלה את טהרת המשכן. בואו תראו את הספורנו. הספורנו אומר, תקשיבו, התשובה למה ששאלתם, למה המקדשות נחרבו ולא נגנזו, היה זמנה מוגבל, ולמה הם נפלו בידי האויבים, לעומת המשכן, הספורנו אומר, הכל כתוב בפסוק הראשון בפרשה שלנו. כל הסיבות למה המשכן יש לו יתרון על המקדש, הכל כתוב בפסוק הראשון בפרשה שלנו. בואו נקרא את הספורנו. אומר הספורנו, ולזה לא נפסדו. כי אומרם ז"ל, שמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים, תלמוד לומר, עצי שיטים עומדים, שעומדים לעד ולעומי עולמים, וגם כן לא נפל דבר מהם ביד האויבים. הלהפך, מה שקרה למקדש שלמה וכליו, כמבואר בחורבן בית ראשון על ידי נבוזראדן, שלא נזכר שם דבר מענייני משכן משה רבנו עליו השלום. אומר, כשנפלו הכלים אצל נבוזראדן, נפלו כל הכלים, אבל לא המשכן. לא היה שם דבר אחד מהמשכן. כידוע, הכלים במשכן היו יותר מיניאטורים, יותר קטנים. בסדר? היו יותר קטנים. והם נגנזו, כמו שראינו בגמרא בסוטה, הם נגנזו, ומה שנבוזראדן, רב שר הטבחים, לקח, זה את כלי המקדש בלבד. למה? אז אומר עכשיו הספורנו, את כל הסיבות, כל זה כתוב בפסוק הראשון בפרשה שלנו. תראו איזה פלא. אומר הספורנו, משכן העדות. סיפר מעלות זה המשכן, שבשבילם היה ראוי להיות נצחי, ושלא ליפול ביד אויבים. ראשונה, הטעם הראשון, שהמשכן הזה היה כל כך טהור ונשאר, שהיה משכן העדות, שהיה בו לוחות העדות. אומר, הטעם הראשון, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, כי היה בו את לוחות העדות. אמנם זה הטעם שייך גם בבית מקדש ראשון, אבל בבית מקדש שני לפחות הוא לא נכון. בסדר? זה טעם ראשון. שתיים, אשר פוקד על פי משה. כלומר, מי פעל אותו? משה רבנו. משה רבנו עשה אותו. שלוש, אומר שהייתה עבודת הלוויים ביד איתמר. כי אמנם משמרת כל חלקי המשכן ביד איתמר הייתה. זאת אומרת, אומר, באפשרות השלישית, אומר, בחידוש השלישי, אומר הספור נאור בחידושים. החידוש הראשון אמרנו כי היה בלוחות העדות. חידוש שני כי הוא פוקד על פי משה. חידוש שלישי כי הוא נעשה על ידי הלוויים. בבית מקדש ראשון, בבית מקדש שני, לא היה עשייה על ידי הלוויים. בבית מקדש ראשון, שלמה מלך קורא, למי הוא קורא? לחירם מלך צור. מביא ממנו את הארזים. ואחרי זה הוא אוסף איש, שגם קראו לו חירם, מצידון, שהוא בן אישה אלמנה, הוא גוי. והוא עוסק במומחיות של המשכן, הוא עוזר לו. במשכן? מה פתאום? במשכן, זר לא נגע, יד זר לא נגעה בו. מי עשה אותו? הוא פוקד על פי משה, ועבודתו הייתה על ידי הלוויים. ובבית שני, בבית שני, לא היו לוויים. איך עזרא הסופר אומר? עזרא הסופר אוסף את כל העם, אוסף את כל העם, ואומר, ואבינה בעם, כמו שכתוב בספר עזרא, ואבינה בעם, ולא מצאתי בהם מבני לוי. מי שלמד דף יומי, נכון? יש תוספות. תוספות שואל, איך רבן גמליאל נתן מעשה לרבי יהושע בן חנן שהיה לוי, הרי עזרא כנס את הלוויים. ואם עזרא כנס את הלוויים, למה הוא כנס את הלוויים? כי הם לא הגיעו לבית שני לבנות אותו. אז רואים שגם בבית ראשון וגם בית שני לא היו לוויים. מה שאין כן במשכן, שבמשכן מי שזה עבודת הלוויים. ד' ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה, שהיו, תקשיבו, פה יש סוד אדיר, חייבים להקשיב עליו טוב, שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו מיוחסים וצדיקים שבדור, ובכן שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויבים. מה שאין כן, אומר הספורנו, אבל מקדש שלמה, שהיו עובדי המלאכה בו מצור, אף על פי ששרתה בו שכינה, נפסדו חלקיו. אמנם היה שכינה בבית ראשון, היה עשרה ניסים, היה באמת מעלה גדולה מאוד, אבל נפסדו הכלים, בסוף נפלו. והוא צריך לחזק את בדק הבית, ונפל בסוף הכל ביד אויבים. זאת אומרת, בעצם רומז לנו פה הספורנו, תקשיב, במשכן לא היה שיפוצים. לא היה צריך לעשות שיפוצים במשכן. כמה שנים במשכן היה, אתם יודעים? המשכן היה 480 שנה כמעט. 480 שנה. יותר משתי המקדשים. ועוד הוא היה באוהל. לא היה בבית קבע. היה נייד. תחשבו כמה בית שעובר דירה עשרות פעמים. נכון, 42 מסעות. הגיע למשכן שילה ושם מתחיל לעשות עוד מסעות. עוד מסעות. בתוך הארץ הוא עושה עוד מסעות. שמה הוא החזיק מעמד יותר טוב מכל המקדשות שהיו מבני קבע. לא זזו ממקומם. לא היה צריך לעשות שיפוצים למשכן, וגם הם לא ניתנו בידי אויב. אומר, אף על פי ששרתה בו שכינה, יפסדו חלקה, והוא צריך לחזק את בדק הבית, ונפל בסוף הכל בידי אויבים. אבל בית שני, שלא היו בו גם אחד מכל אלה התנאים, לא שרתה בו שכינה ונפל ביד אויבים. כלומר, פה הספורנו רומז, שבבית ראשון היה חלק מהתנאים, נכון? משכן העדות היה שם, היה ארון עדות. בבית שני כבר לא היה ארון. בבית שני, כמו שהגמרא במסכת יומא מספרת, שהיה צריך לשים את הקטורת, נכון, בקודש הקודשים, אז מה הוא עשה? הוא שם אותה במקום שבו היה אמור להיות ארון העדות, אבל ארון העדות לצערנו כבר לא היה. אז לא היה את המעלה הראשונה. ארון העדות, נכון, משכן העדות. וממשיך, בית שני שלא היה בו גם אחד, לא שרתה בו שכינה, נפל בידי אויבים. כי אמנם, בית שני לא היה משכן העדות, שלא היה בלוחות העדות. ולא פוקד, כי אם על פי קורש, מי נתן את ההוראות לבנות אותו? הצהרת קורש, אנחנו מבסוטים על הצהרת קורש, הצהרת ביידן, הצהרת זה, כל מיני הצהרות. צריך לדעת שיהיו לך לבדך ולא לזרים איתך, שחס ושלום שאנחנו תלויים באיזשהו מנהיג מאומות העולם שהוא נותן לנו את ההוראות מתי לבנות, מה לעשות. ממשיך פה הספרנו ואומר, ולא היו שם גם בני לוי, כמו שעיד עזרא באומרו, ואבינה בעם ובכהנים, ובני לוי לא מצאתי שם. ומן המתעסקים בבניינו היו צידונים וצורים כמבואר בספר עזרא. הספורנה שממשיך ואומר שבגלל שהמקדשות היו עושים מזהב ומהרבה הדברים יקרים מאוד, המשכן היה פשוט, עצי שיטים עומדים, אורות, דברים פשוטים. דווקא בגלל זה הוא התקיים, ודווקא בגלל זה המקדשות לא עלינו נמסרו בידי אויב ונחרבו בהרבה קודם ולא נגנזו. מה אפשר ללמוד מהספורנה הזה? ואיך זה קשור למה שהתחלנו? רבותיי, מה הספורנו אומר? הספורנו פה אומר יסוד אדיר. זה אומר הרבה דברים גם לגבינו. אומר הספורנו, תדע לך, אתה מייחס מחשבה רק לתוצאה, רק לתכנון ולביצוע. אבל מה עם התארה? מה עם התארה שבה זה נעשה? מה עם הנקיות שבה הפעולות נעשות? אומר, זה לא דומה, אתה רואה בתוצאות אותו דבר. שתיהם פעלו את אותו מקום. הפוך, הבית ראשון והבית שני היו בהרבה יותר קבועים, בהרבה יותר יציבים, הרבה יותר זהב וכסף. אבל השאלה היא לא שאלת התוצאה, היא שאלת התארה. באיזה תארה נעשה המשכן? זה הסוגיה. משה רבנו הצדיק, כל כולו פעל בתארה. הלוויים, כתוב שהלוויים הבחינה שלהם זה טהרה. טהרה זה הבחינה של הלוויים, כך כתוב בזוהר. שכהנים זה קדושה והלוויים זה טהרה. כן? זה קשור לעוד הרבה דברים פנימיים. אבל לוויים זה הבחינה שלהם. לוויים, כשיש לוויים, אז הדברים נעשים בצורה טהורה. ובצלאל, למטה יהודה, עשה את כל הדברים. מי זה בצלאל? שבצל האל היה. מה החידוש? של המשכן לא לוקחים אדריכל גוי, שהוא בן אישה אלמנה והוא אומן והוא יודע לעשות דברים, לא, כי עושים הכל בתארה. לכאורה מה הערך של העשייה בתארה? מבחינה חיצונית אין לזה שום ערך. אתה לוקח את אותו בן אדם, עושה את אותם כלים בצורה מקצועית, לא פחות. מה הנקודה של העשייה בתארה? רואים מפה שככל שהדבר נעשה ביותר תארה, הוא יותר מחזיק מעמד, יותר קיים, יותר עמיד. עד כדי כך שהספר החומה שלנו מסתיים, הפרשה האחרונה, ממה היא מסתיימת? שהתורה אומרת, ובעלות הענן ניסו בני ישראל. כלומר, שהכתוב ברוך הוא שכן הענן, שכן הענן. אומר, וכל כך, אומר הספורנו, סוף החומש, וכל כך הייתה שריית השכינה קבע במשכן, שלא היה מסתלק כלל משם עד שהיו ישראל צריכים למצוא. וזה לא היה בשילו, ולא בבית ראשון, ולא בבית שני, אבל יותר מזה יהיה בבית שלישי, ייבנה ויקונן במהרה בימינו, כאומרו ואני אהיה לנאום השם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. אומר הספורנו, תדע לך, שהמשכן הזה זה משהו כל כך מיוחד. השכינה לא הייתה מסתלקת רק כשעם ישראל נוסע. אין, השכינה כל הזמן שמה. ובעלות טענה ניסעו. כל שנייה מיותרת, כל הזמן שכינה בצורת קבע שמה. למה? כי השכינה היא שורה במקום שיש טהרת הלב. השכינה שורה במקום לא שהוא הכי יפה, לא שהוא הכי מסוגנן. אין לך פרשה יותר מתאימה מלחתום את כל מלאכת המשכן בנקודה הזו. אומר הספורנו, תסתכל בפסוק הראשון בפרשה, אתה תבין הכל. אתה תבין מה זה משכן. משכן עושים בתארה. אבל, יותר מזה, כל דבר שגם אנחנו עושים, כל דבר שאנחנו עושים היום, כמה שיהיה בו יותר תארת הלב, הוא יהיה יותר יפעל את פעולתו. האדם מסתכל מבחינה חיצונית, תגיד, מה זה משנה? זה יעיל, זה עומד, זה עמיד. מה יצא לי בתוצאה? מה יצא לי במעשה? לא, לפי טהרת הלב, ככה הדבר יותר יפעל את פעולתו. יש סיפור מעניין בגמרא, שהגמרא מספרת שרבי חנינה ורבי חייה היו מתווכחים ביניהם. רבי חנינה ורבי חייה, לא רבי חנינה בן דוסה, זה רבי חנינה בן דוסה, זה היה מתנאים. רבי חנינה ורבי חייה הם ממש סוף תקופת התנאים. והם היו מתווכחים ביניהם. הגמרא מספרת בבבא מציעא דף פ"ה, המסכת שאנחנו לומדים מספרת ככה. כי אבו מינצו רבי חנינה ורבי חייה, אמר לרבי חנינה לרבי חייה, בעד ידידי כמינצית? תגיד לי, אתה מתווכח איתי? אתה רב איתי, אתה יודע מי אני? אומר לו רבי חנינה לרבי חייה, חס ושלום, אם השתכחנה תורה מישראל, מהדרנה למי פלפולי. אומר לו רבי חנינה, אתה יודע מי אני? אני יכול, אם חס ושלום, תורה תשתכח מישראל, אני אחזיר אותה לבד מהפלפול שלי. לבד, אני אעשה פלפול, אני אחזיר אותה לבד, את כל התורה. טוב, מה עונה לו רבי חייה? לכאורה, רמה כזאת של שכל, של חוכמה, היא לא נתפסת. זאת אומרת, שהוא יגיע לכל ההערות של התורה, לכל ההשגות של התורה, דרך השכל. שימו לב, זה חשוב מאוד. הוא יגיע, אומר, הכל אני אחזיר מהפלפול שלי. מה זה פלפול? זאת אומרת, אני אבין דבר מתוך דבר, הכל בצורה כזאת, הוא יבנה את הכל בצורה חדשה. כך אומר, אומר רבי חנינה. אמר לרבי חייה לרבי חנינה, בעד ידידי כמינצית, אתה רב איתי, אתה יודע מי אני? תסתכלו על זה, אומר. דאבד לתורה שלא תשתכח מישראל. זאת אומרת, אני עשיתי שהתורה לא תשתכח מישראל. עכשיו בוא נראה, כי לכאורה, איך הוא עונה לזה שרבי חייה, רבי חנינה אמר לו, תקשיב, אני את כל התורה לבד הייתי לומד מסברות. מה הוא עונה לו? תסתכלו איזה פלא גדול. יכולנו לתשובה ממש לא לעניין. אומר לו, מה יבידנה? אזילנה. ושדינה קיטנה. וגדילנה נשבה, אני אסביר בעברית. אומר, אני הולך ומגדל קוטנה. תסתכלו, תסתכלו איזה תשובה. כאילו, עכשיו צריכים להראות כמה שהם יותר תלמידי חכמים. מה רבי חייה עונה לרבי חנינה? אני אלך לגדל קוטנה, וגדילנה נשבי, ומהקוטנה אני אתפור מצודות דגים, יעשה מחמורות, וציידנה תווי, ומאכין לבשרה ולייתמי, אני אצוד צבעים, ואני אכיל את בשרם ליתומים. תהי לי, מה קשור לתורה, רבנו? אתה אמרת, פתח את הדברים שלך, רבי חייה פתח את הדברים שלו, אני, תרב איתי, אני עשיתי שכל התורה לא תשתכח מישראל. איך? כי הוא צד, הוא צד צבעים, מאכיל את הבשורה ליתומים, וגם אריכנה מגילתה, וגם מהאור של הצבי, אני עושה מגילות, וכתבנה חמישה חומשי, וסליקנה למטנה, למטה, ואני עולה לעיר, ומקרינה חמישה ינוקה, בחמישה חומשי. אני לוקח חמישה ילדים קטנים, ולמד אותם חמישה חומשי תורה. עכשיו, זה הכי פלא בעולם, ילדים. למה? הוא מתנין השיטה ינוקה שיטה סדרי, ואמר לה להו, עד דעד נדבתי לעקו עדד ועד מעדד. עד שאני מגיע, אומר להם רבי חייה, אומר כאילו לתינוקים, יש חמישה שלומדים חמישה חומשי תורה, יש שישה שלומדים שישה סדרי משנה, אומר להם, עד שאני מגיע, אני הולך, סדר כמה סידורים, עקו עדדי ועד נעדדי. עכשיו רבי חייה, לא רק שהוא לומד, עד עכשיו בסדר, אמרנו רבי חייה, בונה, תקשיב איזה גמילות חסדים מטורפת, תקשיב, אתה ניתן לך את כתר גמילות חסדים, אבל את כתר תורה לא ניתן לך. כתר תורה ניתן לרבי חנינה. איך פתחת את הדברים שלך מול רבי חנינה? אמרת לו, אני עשיתי שתורה לא תשתכח מישראל. מה עשיתי? לקחתי ילדים. אני אגלה לכם סוד. כל מה שתלמד ילדים, הם לא יזכרו איזה כלום. הם לא יזכרו כלום. לא יודעים כלום. אבל, כי אומרים, גרסא דינקותא לא משתכח, נכון? אומרים בדיוק הפוך. אבל באמת, הם לא יבינו לעומק דברים. זאת אומרת, אם אתה מתמודד עם רבי חנינה, שמוציא להחזיר את כל התורה שבכתב ושבעל פה בהפלפול שלו, זה ודאי לא התמודדות טובה לדעת חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה. כן? מה, מה? וחוץ מזה, השאלה הכי קשה על רבי חייה. מה אתה מתחיל לספר את כל הסיפורי סבתא הזה שלקחת את הגידלת הקוטנה, ואחרי שלקחת את הקוטנה פרסת מחמורות וצדת צבעים? מה זה סיפורי אלף לילה ולילה? מה אכפת לי? תגיד שאתה לוקח חמישה חומשי תורה, מלמד חמישה תינוקות ושישה, וחוץ מזה אתה מלמד תינוקות, מה זה עוזר לך? רבותיי, יש פה סוד אדיר, יש פה בסיפור הזה סוד אדיר. הוויכוח בין רבי חנינה לרבי חייה הוא ויכוח בהרבה יותר עמוק. הוא ויכוח בין השכל לבין הטהרה. לבין לימוד הפלפול לבין תינוקות של בית רבן. זה בעצם הוויכוח שיש פה. בעצם מה הסוגיה של... למה תינוקות של בית רבן הלימוד שלהם כל כך גדול? כי הלימוד שלהם נעשה בטהרה. אתם יודעים מה זה כשרבי חייא מגדל כותנה? אתם יודעים כשרבי חייא הולך וזורק את הזרעים של הכותנה לרצפה ומתפלל להשם שהכל יהיה בגידולים טובים, שהכל גודל בצורה טובה ומקפיד על הכלאיים, מקפיד על כל ההלכות שצריך. אתם יודעים באיזה תארה הדבר הזה נעשה? אתם יודעים מה קורה כשרבי חייא בעצמו בידיים שלו לוקח את הכותנה והופך את זה למחמורות? והוא בעצמו צד את הצבעים, מאיזה מגמה הוא עושה את זה, מאיזה תארה הוא עושה את זה? זה מה שרבי חייא מלמד אותנו. רבי חייא מלמד אותנו מה זה לימוד תורה ותארה. מה הערך של לימוד תורה? זה שלא תשתכח תורה מישראל. כי תורה שהיא בשכל, זה טוב מאוד. אבל אם נשאר בשכל, היא לא מוטבעת בעמקי הנפש. תורה שהיא בתארה, זה תינוקות של בית רבן. זה אין לזה תחליף. בדיוק כמו המשכן והמקדש. במקדש, לכאורה אתה רואה, וואו, איזה גודל, איזה פאר, מבנה קבע, כל כך הרבה עוצמות, כל כך הרבה פלפולים, ידע שלם של כל התורה. אבל זה נעשה על ידי גויים. זה לא נעשה על ידי הלוויים. זה לא נעשה על ידי בצלאל והאוליאב. הם לא עשו את זה בתארה מושלמת. נו, אז מה? וצקל איזה בניין יפה. צקל איזה פלפול. לא. אומר רבי חייא, אני עושה בתהרה. ולכן אני הולך דווקא לתינוקות. התינוקות לא יבינו כלום. בשכל לא מבינים את כל הפלפולים. הם לא מבינים שום פלפול. אני, אתה יודע מה זה לא תשתכח תורה מישראל? אתה יודע מה זה על תורתם על ליבי איך טובנה? אתה יודע איך כותבים את הדברים בצורה מוחלטת שתישאר לעולמי העד? זה לכתוב על הלב. לכתוב על הלב. לכתוב על הלב זה רק תינוקות של בית רבן. לכתוב על הלב זה תורה שלא משתכחת. תורה שהיא בשכל, היא הולכת וחולפת. על זה אמר רבי, רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שהוא אבי תורה שבעל פה, כמה גדולים מעשה חייא. כלומר, מה מכריע רבי במחלוקת פה? רבי חנינה ורבי חייא מתווכחים? אומר רבי, הרב של שתיהם, אומרים רבותיי, חייא צודק. רבי חייא צודק, הוא אפילו לא קורא לו רבי, קורא לו חייא. למה? כי זה לא מתחיל מהצד הפלפולי שבו, מההכשרה לרבנות שבו. כמה גדולים מעשה, חייא. הפשטות, התארה שבה הוא עושה, זה הדבר שעומד לעולמי עד. את כל זה כותב, רבותיי, מי כותב את זה? הגר"א הקדוש. הגר"א הקדוש, בספר אבן שלמה, הוא כתב את מה שאמרנו עכשיו. אומר הגר"א, כתב רבנו בליקוט, דהראשונים בכל מקום קיבוצם להשראת שכינה, לא רצו שיהיה בבית שהוא מעשה ידי אדם. שמא יהיה בו מעשה אחד שלא בכוונה קדושה. ועל כן הסתופפו בין האילנות תחת מעשה השם. הכלים הכי ראשוניים, הכניסו אותם תחת עצי שיטים עומדים. מה זה עצי שיטים עומדים? משהו טהור, משהו טבעי. לא על ידי מעשה ידי אדם. כי אני פוחד, מעשה ידי אדם אולי אין לו כוונה טהורה. לכן זה עצי שיטים עומדים לעולמי עד. כי מעשה השם. אין שם ספק שיש פה כוונה לא טהורה. אומר, על כן הסתופפו תחת אילנות, וכמו שכתב, תזכרו מה הגר"א אומר, הגר"א שלח אותי לפה, לבבא מציע פה"י. זה לא אני חשבתי על החיבור בין המשכן לבין גמרא בבבא מציע. זה הגר"א אומר. וכמו שכתב בבא מציע פה"י, ברבי חייא דשדינא קיטנא. ראה שיהיה מתחילה ועד סוף בפועל צדק. אומר הגר"א, למה עשה רבי חייא את כל הדבר הזה? למה זה שלא תשתכח תורה מישראל? כי הוא אמר, איך הכל יהיה טהור מההתחלה יהיה טהור. מהשלב הראשון שזורקים את הזרעים של הכותנה, כבר אז הכל יהיה בטהרה. זה המעלה של רבי חייא. ולכן מסיים פה המאיר פה על האבן שלמה, אומר, ותעיין ספור נורש פרשת פקודי. מה שעיינו ביחד. תסתכל בספרון פרשת פקודי, שתראה שלמה המשכן נשאר הכי הרבה זמן ונגנז לעתיד לבוא, והוא יהיה לעתיד, למה הוא לא ניתן בידי אויבים? בדיוק בגלל אותה מעלה שניתן, שנעשה בתארה, בקדושה, בלי חס ושלום נגיעות אישיות. ולכן הוא אומר, אוי ואבוי לאותם אלה שלומדים בספרי תורה, שחס ושלום מי שעשה אותם זה מינים, כופרים, זה אנשים, הוא אומר, מה אכפת לי? הנה, זה התורה פה מודפסת. לא, לא. הוא אומר, יש חשיבות גם לחומר שממנו הוכן הספר שבו אתה לומד את התורה. כי הטהרה פועלת הרבה בקדושה. כמה שהדבר יותר טהור, כמה הוא יותר פועל. בשמן טהור. נכון, יפה מאוד. זה קשור גם לענייני הפורים. כידוע, ובזה נסיים, אני רק רומז, מראה לכם מקום, שכל ענייני הפורים נעשו על ידי תינוקות של בית רבן. כידוע, כמו שהגמרא במגילה מספרת, שמרדכי מבין שיש עכשיו גזרה. מה עושה מרדכי שיש בלגן? מה עושה כשיש בלגן? הולך מלמד תינוקות של בית רבן. תגיד לי, מה אתה רציני? הילדים האלה עוד רגע מוצאים להריגה, הילדים האלה עוד רגע מתים. עכשיו תורה בטהרה זה מה שמציל פה את האירוע. תורה בטהרה זה מה שיהיה עומד לעולמי עולמים. זה הדבר שנצח, זה הדבר שהמן הרשע לא מצליח לקבל. כמו שאמר לינוקה, פסוק לי פסוקך, וכולם שם, וחיליתי את נקמתי ביד אדום, וכולם שם אומרים לו פסוקים, נכנסים בו. למה? כי המן מבין שעם תורה בטהרה הוא לא יכול להתמודד. זה הניצחון שלנו, ניצחון הפורים. וזה הניצחון שלנו עד היום, שלומדים תורה בטהרה. הלומד ילד, והלומד גם בגמלאים, אתם יודעים, זה דומה. למה? למה זה דומה? למה זה דומה? חוזרים אחורה, חוזרים אותו לבר. נכון, כולם מסתכלים, למה זה? למה זה חוזר אחורה? כי עכשיו אין לנו פה את כל הזה, עכשיו לומד, עסוק בעשייה, בפעולה. עכשיו חוזרים לטהרה הפנימית, לומדים במקום אמיתי, נקי וטהור, בעזרת השם שנזכה, ניצחון מלא על כל אויבינו, במהרה בימינו, אמן.